גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, הוא מופיע גם בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. פרק 321 נשמע על התנור הזעיר שהתמודד עם קרה גדולה, על תכנון הספרייה הלאומית בירושלים ועל ה-MRI שעכשיו תוכלו לעשות בעצמכם, לעצמכם, בעזרת מכשיר הטלפון הנייד. כל אלו בפרק זה, לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות, זה של אלטון ג'ון, שמנגן לרוצ'ס. התמודדות עם קרה במקומות המועדים.
מוצר שמשלב פיזיקה פשוטה, יחסית, די ותיקה, הטכנולוגיה, המטרת מים על העצים, כיפאון של המים, מעבר פזות מנוזל למוצק, משחרר אנרגיה, אלה שרוצים להיות מדויקים, 80 קילו קלוריות, ושחרור האנרגיה הזאת בעצם מייצר תנור קטן על העלה, ששומר על העלה ועל הפקעים.
האדריכלות של בניין הספרייה הלאומית.
לתת לאותו מונוליט לרחף מעל פני האדמה, לפעמים מונומנטלי בפרופורציות שלו, ולפעמים קל מאוד, כנוצה, הנוצה של הספר, מרחף שם מעל עובר האורח, מקרה חלקים מהרחוב הציבורי, ולגרום למבנה כזה, בסדר גודל כזה, לתת את ההרגשה של הריחוף, בעצם נדרש בזיזים, קנטיליברס, מאוד מאוד ארוכים.
מצלמה טרמית שמתחברת לטלפון החכם ומגלה פגמים במבנה גופים.
אנחנו מאמנים את המערכת, אומרים לה, מגיע לך תמונה עם אנטרופיה כזאת ועוד פרמטרים נוספים כאלה וכאלה, למעשה זה של חולים. מגיע לך תמונות עם אנטרופיה כזו וכזאת ופרמטרים נוספים, זה של הבריאים, ואז למעשה יוצרת משטח הפרדה. וכשנכנסת תמונה הבאה שאנחנו לא יודעים מה היא, למעשה נשלפים לפרמטרים של הטקסטורה.
שלום לאגרונום זיו חרית, מנהל מרכז ההדרכה והמחקר למטעים וחרמים של מפעל נטפים, תשלובת נטפים, צריך להגיד, נכון? שלום לך.
שלום.
זה תשלובת.
תאגיד.
תאגיד, הוא כן, בעלי המניות אוהבים את המילה הזאת, קונצרן, שזה נשמע חולי לחלוטין. אנחנו נדבר על פתרונות שלכם להתמודדות עם תנאי אקלים, עם שינויי אקלים. אוקיי? בזה אתה עוסק בעצם.
גם בזה אני עוסק, בתור אגרונום במחלקה החקלאית של נטפים. אז נושא שינויי האקלים והאתגרים האקלימיים של החקלאים המגדלים הוא יומיומנו. ובשנים האחרונות
הפך להיות שעתנו. זהו, התחום שלך הוא יותר בפיתוח אמצעים בוא נגיד למתן מים, אוקיי? אם זה בטפטוף, אם זה בהמטרה, אם זה בהתזה גם, נכון? בוא נלך לאיזשהו מקרה בוחן, לא לבחן, למקרה בוחן. קח אותי לאן שתרצה ונמצא לשם את הפתרון.
אז אני אקח אותך דווקא לא רחוק, אני אשאיר אותך בארץ, למרות שיש לי דוגמאות גם מחול. חלקה שהפכה להיות חלקה מאוד חשובה לנו בנטפים, חלקת מנגו של קיבוץ רביד.
רביד, בוא נמקם את המאזינים.
רביד עם נוף מדהים לכנרת, מעל הר ארבל. הר ניטאי, הר ארבל, צופה גם לכנרת וגם לגולן, מקום מדהים.
אתה אוהב לטייל הרבה, אבל עדיין, זה, נגיד זה, זה ממערב לכנרת, פחות או יותר מעל מגדל באזור הזה.
בדיוק. כן,
אוקיי.
וכמו כל האזור הזה, רביד מגדלים הרבה מטעים סובטרופיים, בהתמקדות במנגו, ליצ'י ואבוקדו.
צרכני מים לא קטנים.
צרכני מים לא קטנים, במקרה של רביד זה גם מים נקיים שהם מקבלים. וכמו בהרבה גידולים סובטרופיים שגדלים כל השנה והם ירוקים כל השנה, מה שאנחנו קוראים ירוקי עד או אברגרין, הם חשופים גם לקיץ הישראלי, שאיתו יש להם בעיות, אבל פחותות, הם מגיעים מאזורים חמים גם כך, והם חשופים גם לחורף הישראלי. ובחורף הישראלי יש להם טמפרטורות שמגיעות באזור הזה ל-6 מעלות, שזה לא נעים להם, אבל זה לא דרמה.
טיפה מרכך את העלים, לא יותר מזה.
נכון. ולעיתים גם באזור הזה הטמפרטורות יורדות מתחת לאפס. אני לא מדבר איתך על עשרות ימים ועשרות שעות, אבל מספיק שהטמפרטורות ירדו מתחת לאפס, מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3 מעלות, למשך שעות ספורות, לא צריך הרבה מאוד, ואתה מפסיד מיד שני יבולים. קודם כל את היבול הנוכחי שלך, ובגלל שאנחנו מדברים על עצים, שהפגיעה שלהם אף פעם לא נגמרת ביבול הנוכחי, אז בדרך כלל גם הולכת להיות פחיתה משמעותית ליבול הבא, והעץ יגרור את זה לפחות שנתיים, אם לא יותר. באזור 2015, מטעי רביד היו לאחר 6 שנים עם 3 אירועי קרה. זאת אומרת שבשש שנים הם לא קיבלו אף יבול. מנהל המטע דאז, איתי, אמר, הבנתי את העניין, אני הולך לעקור את המטע. שמתי אותו במקום לא נכון, נתתי במקום לא נכון, אני לא הולך להרוויח מפה. בהסתכלות עתידית, אירועי הקרה רק יתרבו. אני
אתה מדבר כשהוא אומר מקום לא נכון, אם אני מבין את דבריו, הוא שם אותו באיזשהו עמק,
בדיוק.
מקום נחות מבחינת גובה לצורך העניין.
בדיוק.
אוקיי.
מקום נגוע שאנחנו קוראים, דרך אגב, תמיד אומרים, הגנת הקרה הטובה ביותר היא פשוט לא לנטוע במקום המסוכן.
אוקיי.
הכלכלה לפעמים מדברת פה אחרת, בוודאי בשנים האחרונות, כשאנחנו מדברים על אבוקדו לדוגמה. אנשים נוטעים במקומות מסוכנים שהם יודעים שהם מסוכנים.
טוב, כאן מגיע קנט, ואז... כלומר, כאן מגיע הקרן לנזקי טבע שעוזרת להם, אבל בוא לא ניכנס לזה, אלא יותר לחידוש שהיה צריך לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת.
ובדיוק אז אנחנו יצאנו עם המוצר החדש שלנו למלחמה בקרה, מוצר שמשלב פיזיקה פשוטה יחסית, די ותיקה הטכנולוגיה, המטרת מים על העצים, קיפאון של המים, מעבר פאזות מנוזל למוצק, משחרר אנרגיה, לאלה שרוצים להיות מדויקים, 80 קילו קלוריות, ושחרור האנרגיה הזאת בעצם מייצר תנור קטן על העלה, ששומר על העלה, ועל הפקעים ועל הפרחים.
ובתנאי שהוא מגיע אליו ככה, אחרת הוא פשוט מקפיא אותו ויוצר נקודה שחורה גם על הפרי, ואז קשה יותר למכור אותו.
נכון, אז אנחנו לא רוצים שהוא יקפיא אותו, ולכן כאן יש חישובים מאוד מאוד מסודרים. אתה לא יכול להטיז או להמתיר אילו ספיקות שאתה רוצה, אתה צריך להגיע לספיקות מאוד מסוימות, בהתאם לגודל העץ, בהתאם לקרה שאתה צופה, האם זה מינוס 1, האם זה מינוס 3, האם זה מינוס 8,
רגע, זיו, פה אתה אומר דבר כזה, אני לוקח ברד, כמו שמשקים את האנשים ברחוב עם ברד וצבע מאכל, או מה אתה שופך שם בעצם?
שופכים מים בדיוק כמו שיש לאנשים בראש כרגע, מים לגמרי, המים נוזליים.
לא, זהו, בדיוק, המים הם נוזליים, אתה אומר אנחנו נשתמש בזה כדי להקפיא,
המים יוצאים נוזלים ממוצרי ההמטרה.
כן.
כשהם יוצאים בדרך כלל גם בחורף הישראלי, גם בחורף הרוסי, הם יוצאים בטמפרטורה של 15 עד 25 מעלות.
אוקיי.
מגיעים ממערכות הלחץ והם לא קופאים או לא, טמפרטורה שלהם לא מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, כשהם יגיעו לעץ הם עדיין יהיו נוזליים. הם יקפאו על העץ מעבר הפאזות בין נוזל מים לבין מוצק קרח, התרחש על העלה, על הפקעים, על הענפים.
אוקיי.
המעבר הזה משחרר אנרגיה. זאת משחרר אנרגיה שווה מחמם. ואז נוצרות תמונות מדהימות של עץ מנגו במקרה שלנו, אבל תדמיינו כל עץ, מאבוקדו ועד דובדבן, שכולו מלא ירוק, ועליו יש פיסה מאוד 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 דקה של קרח דק ושקוף. זה באמת נשמע לא אמין. כי יש...
לא, עזוב לא אמין, זה נשמע בסדר. זה נשמע רע, אבל משום שקרח במגע עם צמחים יוצר, לפחות עם צמחי קרקע, הוא הורג אותם פשוט.
נכון. אוקיי? אז כל מטרתנו הוא להתאים את המוצר, את ספיקתו, mm-hmm. ואת עבודת המערכת כך שהקרח עצמו לא ייגע בעלה או באורגניזמים החיים, אלא בגלל שתיווצר שכבה מאוד מאוד קטנה של קרח, ובינה לבין העלה למעשה נוצרת שכבה עוד יותר דקה של אוויר חם. אני עושה חם במרכאות.
לא, זה לא חם, הוא פשוט לא נותן לחום הטבעי של העץ לברוח ממנו, ואז הוא קולה אותו בינו לבין העלה. אני אבל מתפלא איך זה נעשה. זה לא המטרה עד נביאה, נראה לי זה יותר ב... איך קוראים לזה? התזה של טיפות שנראות כמו ערפל, או ערפול.
יש גם את האפשרות של ערפול, שלמעשה התיאוריה מאחורי הערפול הוא לייצר עננים שאין אותם בלילות קרה.
לא, לא דווקא לייצר עננים, אלא לקחת את המים, כמו שהם, בוא נגיד, בצורתם הטבעית, ופשוט במקום להוציא אותם בטפטפת טיפה-טיפה, להוציא אותם ממש מערפל. כלומר, הטיפות הן הרבה יותר קטנטנות.
אין צורך בטיפות קטנות, אני אולי לא הסברתי מספיק טוב, מערכת ההמטרה נמצאת מעל הנוף.
כן, אוקיי. אוקיי? זאת אומרת, זה טיפות או...
זה טיפות גדולות, בינוניות עד גדולות, תלוי בגודל הממטיר, תלוי איך אתה רוצה לעבוד וכמה שטח אתה רוצה לחסות, אבל זה טיפות בינוניות עד גדולות לצורך העניין, כטיפות הגשם, שכל מטרתן הוא להגיע... לאותו עלה, לאותו פקע, לאותו פרח, לחסות אותו במים, ועל האורגניזמים הזה להפוך לקרח, וכמו שאמרת, בין הקרח הזה לבין העלה, היא קלה אוויר חם, מעל האפס זה מספיק לנו, ואז אנחנו מייצרים את אותו אפקט האיגלו ששומר את זה. עכשיו, כדי שהמים ימשיכו, ויהפכו, אנחנו צריכים להמשיך ולהמטיר בעצם כל הלילה. את מה שסיפרתי כרגע יודעים כבר עשרות בשנים, אין בו שום דבר חדש. הדבר החדש שאנחנו עובדים איתו הוא מערכות בספיקה נמוכה, שמאפשרות כיסוי של שטח יותר גדול, בפחות מים, ובתשתית יותר קטנה וזמינה לחקלאים.
בוא נתחיל מזה שאם אתה הולך לחסות עץ מלא, או מטע, אתה צריך שבבת אחת יצאו הרבה מים על מקום אחד. איך עושים את זה?
אז אם אנחנו הולכים לפני כמאה שנה, כשהתחילו לעשות את להשתמש בפיזיקה הזאת, אז דיברו על כיסוי מלא, מה שאנחנו קוראים, שזה אנחנו מכסים את כל הדונם, גם את שורות העצים.
זיו, הממטרה, איך היא נראית?
הממטרה
נראית? זה לא ממטרת גזרה.
לא. זה, האמת שאין בממטרה הספציפית, במוצר הסופי בסוף, היא נראית כמו כל ממטיר רגיל. למעשה, לנטפים, אחד היתרונות הגדולים שיש לה את כל הסל, מממטירונים מאוד מאוד קטנים.
אני...
ועד ממטירות פטיש שאתה מכיר מהדשא בר קיבוץ.
שאמרתי, ממטרת גזרה. אבל פה אתה צריך ממטרה שמסתובבת מהר ומפזרת מהר, נדמה לי.
אז אם אנחנו מדברים על ממטירונים, מרגע פתיחת המערכת היא מפזרת ל-360 מעלות ומפזרת, אני אצטרך להפעיל את המערכת טיפה לפני שאני מגיע לאפס, כדי לא להיות מאוחר. ואם יש לנו את הממטיר החדש שלנו, ממטיר גזרה, שהוא גם פה אתה צריך להפעיל טיפה לפני, כדי לוודא שכל המים מגיעים לכל העץ, לפני שמגיעים לאפס.
אנחנו על מה שנקרא עוד מעט קרובים לקסקס. איתי עקר את המטע או שלא?
לא, לשמחתנו איתי לא עקר את המטע, ואנחנו היינו מאוד לחוצים בהתקנה. לא ידענו כמובן שהולכת להיות קרה, אבל בערך 3 שבועות אחרי שהמערכת הייתה מוכנה, הגיעה באמת אותה קרה. נסעתי כ-40 דקות אליו כדי ב-3 בבוקר כדי לראות את המראות המדהימים האלו, יצרו סרטונים מאוד יפים, ואת כל אותם 40 דונם פשוט הצלנו. ולא רק שהצלנו אותם, היות שאנחנו מדברים על מנגו, מחירי הייצוא היו נפלאים, כי באותה שנה כל השכנים של איתי ושל קיבוץ רביד לא הצליחו לייצר בגלל מכת הקרה.
אוקיי.
והם הגיעו לשישה טון לדונם.
פתרון אחד, ככה שאתה יכול להגיד לי בשנייה וחצי על הקיצוני השני, זאת אומרת על חום, זה נראה לי אותו דבר.
אתה לגמרי צודק, ואנחנו נשאר עם איתי. אמרתי לו, איתי, אם כבר הצלנו את המטה בחורף או בסוף החורף, באביב המוקדם, בוא גם נצנן בקיץ.
Okay.
אתה נמצא ברביד, הטמפרטורות פה מגיעות ל-40, 38, 41 כמעט כל פעם. חמסינים שמגיעים מאזור הגולן, רוח יבשה וחמה, בוא נצנן, וזה בדיוק מה שעשינו.
עם אותה מערכת.
עם אותה מערכת, הפעלנו אותה תוך כדי השקיית הטפטוף. זה היתרון של המערכת הזאת. היא יושבת על תשתית מאוד קטנה שמאפשרת את החיבור של שתי המערכות, והורדנו את הטמפרטורות ב-8 מעלות, שזה המון, ובאותה שנה לא הצבנו לו את היבול, אבל הוספנו לו כמעט טון לדונם של מנגו. אחרי שראינו שאנחנו טובים במלחמה בקרה, ובמלחמה בחמה או בחמסין, והסתכלנו למעלה וראינו שיש לנו ממטירונים נפלאים על כל עץ, אמרנו לעצמנו, למה שלא נשתמש בהם לפיזור כימיקלים ולהדברת כמכון המנגו? במקום שטרקטור ייסע הלוך ושוב ועובד ודיזל וכל מיני ורעש וכל הדברים האלה. והצלחנו. הדברנו את כמכון המנגו באותה חלקה, מאוד בהצלחה.
זבחרי, תשמע, אני יושב פה וישאל עוד הרבה שאלות, אבל לצערי נאלץ להסתפק במה שסיפרת לי עד עכשיו. תודה רבה לך.
תודה.
שלום לאדריכל אסף מן מחברת מן שנער אדריכלים. שלום לך.
תודה רבה.
תודה על מה? רק התחלנו.
נכון, תודה על מה שהגעת.
תשמע, בכל זאת תל אביב, אומרים לה שלום פה, שלום שם. אסף, אנחנו התכנסנו כאן כדי לדבר על אחד הפרויקטים המרשימים שפיתחתם בשנים, שבניתם בשנים האחרונות, וזה בעצם הספרייה הלאומית שלנו, של ישראל. זה לא בית עם ארבע קירות, גג ורצפה, נכון?
זה גם עם גג ורצפה וקירות.
כן.
אך בהחלט בניין מיוחד.
אם היית הולך לספור את הקירות, לכמה היית מגיע?
יש בסופו שבוע ארבע קירות ועוד שתיים פנימיים. סך הכל התוכנית פשוטה. יש עוד כמה קירות מעבר.
אוקיי.
אבל בהחלט מדובר בבניין יוצא דופן. ציינת שאני מימן שינר, אבל אני לצד עוד שלוש שותפים לצידי, בין היתר אמירמן, אמי שינר ולירן בנמי.
גם אביך שותף פה בתוך העסק.
אבי הוא מייסד החברה ביחד עם השותף של אמי שינר,
כאמור. אתה יודע מה, בוא נזרוק את כל הקרדיטים עכשיו.
נכון, תודה רבה.
נתחיל בשוויץ, עד לאן נגיע?
יפה מאוד. אז בהחלט מן שינר, המשרד עצמו הוא בין היתר אחרי לאחרונה על הספרייה הלאומית, לפני כן על שדה תעופה רמון,
okay.
על חזית הים של חיפה החדשה שהולכת לבוא עלינו.
אני מקווה שלא על חזית הים של עזה, אבל בסדר.
סיפור אחר.
אוקיי.
Okay. אבל בהחלט אנחנו רוצים לראות אופק עבור ערים סביב תל אביב, אז בין היתר חיפה היא בהחלט כזו שאנחנו פותח שם בעצם לאחרונה. סליחה שאני בורח לשם, אבל אנחנו מתעסקים בזה כרגע. בדומה לנמל שאנחנו מכירים בתל אביב, אז כרגע העסק גם נפתח בחיפה אחרי הרבה שנים, ואנחנו שמחים על זה. בהקשר של ירושלים,
כן.
של הספרייה הלאומית, שזה מה שקורה כרגע, אז זה בהחלט פרויקט שאני ואמיר אבי, ביחד עם צוות כאן במשרד, עמלנו עליו במשך העשור האחרון. לצד הוא בשיתוף פעולה עם משרד בשם הרצוג דה מורון, לאחתי בין המשרדים, בין משרדי האדריכלים הטובים בעולם, הם אחראים.
הם משוויץ.
משוויץ.
כן, קפצתם גם ללונדון בדרך.
הרבה מאוד, כי היה לנו גם שם חבורה מאוד רצינית מחברת ארו, בעצם חברת ההנדסה בין הטובות בעולם, שהיו איתנו גם ברמון, בשדה תעופה. הרצוג דה מורן אחראים בין היתר על פרויקטים כגון הטייט בלונדון, הבירדס נסט באצטדיון בסין וכו' וכו'.
הלכתם עם הגדולים ביותר. עכשיו תראה, כשאתה מתכנן כזה פרויקט, אז כמו שציינתי, זה לא ארבע קירות ורצפה, כלומר זה גם זה, אבל בגדול אתה צריך להתחשב פה בהמון סוגיות. קודם כל, כל דבר שמרכז בתוכו את אוצר הידע הלאומי, זה לא משנה אם זה בישראל או במקום אחר, הוא מוכרח להציג איזושהי צורה שהיא נותנת גם את הנשמה, לא רק את הנשימה.
אמת. אז אני אתן רק קרדיט אחד אחרון, כי זה קשור לוויז'ן עצמו. היה כאן מישהו שהגה את הדבר הזה. קוראים לו הלורד ג'ייקוב רוטשילד, אגב לונדון. והוא בעצם הגה שלוש מבנים ציוניים. אחד זה בית הממשל, הכנסת, השני זה בית המשפט העליון, והשלוש זה מבחינתו הרגל התרבותית של המפעל הציוני הזה, שזה הספרייה הלאומית. ובעצם יד הנדיב, דרך משפחת רוטשילד, ביחד עם הגוטסמן מניו יורק, הם בעצם עמדו מאחורי הפרויקט הזה. צד אחד של הקליינט, צד שני, זה בעצם המשתמש, זה הספרייה הלאומית.
בוא ברשותך ניגש לניירת ולעפרונות.
מאה אחוז.
לשולחן הסרטוט,
מה שנקרא. אז השאלה, ברגע שמגיע כזה פרויקט לשולחן, איך בעצם עובדים עם מפתחים כזה עבר. אז בראש ובראשונה, כן, כמו שאמרת, זה מתחיל עם קצת שירה, עם קונספט, כן. מה שנקרא, הרעיון עצמו. וברעיון עצמו, מהרגע כמעט הראשון, מהר מאוד הבנו את חלקי הבניין, אוקיי? יש בראש ובראשונה מונוליט, אוקיי? מונוליט זה מן, מה זה מונוליט בעצם? זה מימי קדם, זה בעצם הפירמידה, בצורך עניין. אלמנט אחד שלם, מסה, בדרך כלל היא מונומנטלית, כבדת משקל.
קוראים לזה אבן הראשה, נדמה לי, באיזושהי צורה.
אוקיי.
אוקיי.
ובמקרה של הספרייה כאן, הרעיון היה ליצור איזשהו מונוליט, אוקיי? לא ידענו אגב שהוא יהיה מונוליט מאבן, זה בא עם הזמן, ניגע בדבר הזה. ובעצם לתת לאותו מונוליט לרחף מעל פני האדמה, לפעמים מונומנטלי בפרופורציות שלו, ולפעמים קל מאוד, כנוצה, הנוצה של הספר, מרחף שם מעל עובר האורח, מקרה חלקים מהרחוב הציבורי, ולגרום למבנה כזה, בסדר גודל כזה, לתת את ההרגשה של הריחוף, בעצם נדרש בזיזים, קנטיליברס, מאוד מאוד ארוכים, הארוך ביניהם הוא כ-26 מטר.
רגע, שנייה רגע, אני רוצה...
סליחה, קפצתי. אוקיי. בבקשה.
אני רוצה להבין, זה לא סתם מרחף, כלומר, יש משהו מתחת למרחף
אמת.
הזה, או מאחורי הרעיון לייצר אותו מרחף.
המבנה התוצאה בסופו של דבר, להחתי, הוא פעם אחת מבנה כן איקוני, יוצא כן. דופן כאמור, אתה בכל אופן עושה משהו שהוא... כאמור, מאחסן בתוכו את כל, עולם הכתיבה של מדינת ישראל והיהדות. בעצם שתי עותקים של כל ספר שאי פעם יצא לא מתאחסן במקום הזה. Okay. זאת אומרת, עוד לפני שיצאת לדרך, יש הדבר הזה כובד משקל. למה מונוליט? כי אני חושב שיש משהו בבניין הזה שמשדר פעם אחת... איזשהו על זמניות, משהו שמדבר את העתיקה, כנען, ישראל, כל ההתפתחות ההיסטורית שהייתה כאן, ובו זמנית הוא נכון להיום, הוא עכשווי, טכנולוגית, הוא לוקח את העולם של ימי קדם ונותן לזה כל מיני פרשנויות, זה פוגש אותנו פעם אחרי פעם מפרטים בבניין, ועד, כמו שאמרתי, הקונספט הראשוני, שעוד לא המשכתי לפתח אותו, בשילוב בינינו לבין הרצוג דה מורן, הייתה מחשבה מאוד מאוד מחוץ הקופסה של אותם שוויצרים, בעוד אנחנו, חלק מהתפקיד העיקרי שלנו היה לוודא, לדאוג שאנחנו כל הזמן מחוברים למיקום, ולירושלים, ולכן נוצר בניין שהוא די איקוני באופיו, אבל בו זמנית הוא בניין ירושלמי.
אוקיי.
למה ירושלמי בסופו של דבר? איזה מאפיינים יש שם?
תראה, זה ירושלים. אז זה מספיק, אבל ירושלים אומר שני דברים. אחד עיר ואחד קדושה, או בוא נגיד שזה גם מתחבר לאוצר הידע שאתה אמור להכניס לתוך המקום הזה. ואז, עוד לפני שהכנסת את הספרות או את המילים הכתובות והצורות בתוך דפים, אתה גם צריך לחשוב על דרך נגישה שלי כקורא למצוא את מה שאני מחפש.
אמת.
אוקיי.
נגעת בעוד נקודה שהוא מבחינתי אפילו לפני ירושלים.
אוקיי.
ולפני הבניין האיקוני.
אוקיי.
לפני הכל, אני חושב שהתוצאה היא מבנה ציבורי ועבור הציבור. אחד המהלכים די, אני חושב, יוצאי דופן שקרו כאן, כבניין ציבורי שיושב מול הכנסת, עם המון המון דרישות ביטחון, הצלחנו להסיר את כל הגדרות סביב הבניין, לומר להם שלום, הציבור רשאי לגשת לבניין 360 שיושב בתוך אותו גן ירושלמי שהיינו צריכים להרכיב מחדש, עוד רגע נדבר גם על זה, ובעצם הוא מזמין את הקורא, להיכנס לתוכו, מזמין את הציבור בתוך הבניין עצמו, אולם קריאה, שהאולם קריאה הוא סביב מה שנקרא, אנחנו קוראים לו בעצם באר הידע, או באר של אור, בעצם carving out, חציבה מתוך שלושת אלמנטים של הבניין, עוד לא דיברנו על מה האלמנטים, אבל ביניהם זה המונוליט.
לא, אמרת, שני כבר הגענו, בסדר.
המונוליט, ואז הבאר של האור, הבאר של הידע הזה, דרכו, בעצם זה מתחיל מאיזשהו סקיילייט עליון, דרכו מחדירים בעצם אור טבעי, אוקיי? בכמות מסוננת, זאת אומרת 2% בלבד מהאור שאמור להיכנס, זאת אומרת 98% נשאר בחוץ, כדי שהחלל של עולם הקריאה יהיה מאוד נעים ונגיש למשתמש, ולא יהיה שם בוהק או סינבור עבור הקריאה, ופעם שנייה יגן גם על הספר. אבל האור הזה הוא גם נורא נורא חשוב, כי הבניין עצמו עומד בדרגת מה שנקרא ליד פלטינום. מבחינת קיימות עבור יד הנדיב, זה היה קריטי שהבניין הזה יהווה דגל עבור התעשיית הבנייה הישראלית.
אוקיי, אז דיברת...
ולכן רצינו לשטוף אותו בעצם באור טבעי, ולצמצם בעצם את השימוש באור מלאכותי.
אז אתה מדבר על חלק אחד, זה המונוליט, החלק השני נדמה לי זה הבניין עצמו?
לא, המונוליט הוא האלמנט, שוב, הוא התושב העליון. מתחתיו, מה שמחזיק אותו בעצם במקום זה קומות ויטרינה. מה זה? הקומות ויטרינה זה בעצם 5 מסות אורתוגונליות, שעליהן בקצוות של כל קוביה כזו, או כל מסה כזאת, יש בעצם גרעין מבטון, שהגרעין בבטון הוא האלמנט שבעצם האלמנט הקונסטרוקטיבי שמחזיק את המונוליט מרחף כביכול, וממנו בעצם ממשיכים הקנטיליברים, הזיזים האלה של ה-26 מטר מקצה הבניין. בתוך הגרעינים האלה יש את האלמנטים האטומים של הבניין, כגון הממדים, המדרגות מילוט, השירותים וכו'. וביניהם, בין אותם אלמנטים אדומים, יש ויטרינות בגובה 8 מטר, שמכניסות שוב אור טבעי, פותחות את הבניין אל הגן הירושלמי שעוטף אותו, ואל הרחוב, בכך מזמינים בעצם את הציבור, והחוויה הפנים חוץ היא נשמרת בעצם בכל חלקי הבניין.
והאלמנט השלישי?
האלמנט השישי, השלישי הוא מעניין, אולי הוא היסוד, אוקיי? כי הוא 60% מהבניין, והוא בעצם תת-קרקעי. למה 60% מהבניין תת-קרקעי? שבחמש קומות לתוך האדמה, לתוך הגבעה הירושלמית שהייתה פעם, ועכשיו בעצם חפרנו לתוכה 5 קומות, שם מוכסנים 4 מיליון פריטים. קרי, כל ספר, כמו שאמרתי, שאי פעם יצא לאור במדינת ישראל, פלוס חומרים נוספים של...
גם אלונים מהקיבוצים.
מה שאתה רוצה, מה שיצא שם, על פי חוק הספרי הלאומית.
אני ערכתי את האלון של הקיבוץ שלי 17 שנים.
ייתכן והוא שם.
ויש שם, אמרו לי שיש שם.
אז ייתכן והוא שם, כי על פי חוק הספרי הלאומית, שתי עותקים מגיעים אליהם, והם מוכסנים שם בתוך מחסן היום, מעין חלל עצום וענק בגובה 20 מטר, שהוא בעצם פועל באופן רובוטי. בקצה באר האור, הנקודה הנמוכה ביותר, משם אליו מגיע בעצם אור הטבעי, מאפשר לציבור לרדת מטה למעין חלל מערתי באופיו, שממנו נשקף מבט אל אותו מערכת תחסון, אנחנו קוראים זה המטמון. עכשיו, המטמון הזה הוא בעצם, נניח יש שם דלקה חס וחלילה, אז אתה לא יכול להפעיל ספרינקלרים.
לא.
אז הוא עובד ברידוד חמצן, דיינו, יש שם, אתה לא יכול בעצם להצית מצית או להדליק נר בתוך החלל הזה, כי אין מספיק חמצן שם, ויש יד רובוטית שעל פי הזמנה, מעולם הקריאה למעלה, לוקחת בעצם את ארגז, את הארגז ממערכת האחסון, מעבירה אותו לספרנית, ואז יש תהליך ספר שמעלה את הספר מעלה.
אסף, מיד נתקדם ברשותך לפני שנמשיך, בואו נעשה הפסקה קצרה, כמה הודעות, קצת מוזיקה, דקה ונשוב לשיחה.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אסף, תראה, אין לנו יותר מדי זמן, ואנחנו נאלץ, אבל יש דבר אחד שאני כן רוצה לשמוע ממך.
בבקשה.
כשאתה מקבל את ההנחיה הראשונית, זה לא ההנחיה הראשונית, זה בטח המלצה, אבל איזה רשימה של דברים יש שם? זאת אומרת, מה הוא צריך לכלול? עכשיו, הרבה יותר מעניין אותי מה אתם רציתם שהוא יכלול ומה אתם שמתם ברשימה הסופית של מה הבניין הזה צריך לכלול.
היה איזה עניין באמת איך, ממה, מאיזה חומרים לבצע את המונוליט. ואנחנו הבנו כצוות ביחד שאנחנו רוצים וחשוב בעצם להתחבר כאמור לירושלים.
לירושלמיות.
לירושלמיות. וזה שלח אותנו בעצם, וזה בעצם, קיבלנו החלטה שבעצם המונוליט יהיה מאבן ירושלמי.
Okay.
הלכנו עם הדבר הזה עד הסוף והסתכלנו על הכותל ושם בכותל ראינו תצורות של אבנים אוקיי שבעצם קיבלו אירוזיה מהזמן מהשמש גשם ורוח הסתכלנו על התצורות המעוגלות האלה ככה קיבלנו את הרעיון לתצורות נדבכי האבן ופיתחנו עכשיו איך אתה תולה מטר על מטר של נדבך אבן על שלד בניין אז כאן היינו צריכים לפתח שיטת ביצוע שעבד עם פריקסטים של בטון, שהאבנים האלה, הנדבכים האלה, יושבים בתוך פריקסטים שהם נתלים על השלד של הבניין. ובתוך המערכת הזו בעצם נולד קומפוזיציה של בטון, אבן, ואיפה שאין לא את הבטון ואת האבן, או יש בעצם את החילון. משם נכנס האור פנימה, האור הטבעי,
רעיון,
לתוך המונוליט.
רעיון מדהים.
כך נוצרה בעצם הטקסטורה של החזית עצמה.
אני שואל אותך שאלה אחרונה.
שוט.
בתור ישראלי, יהודי וחובב ארכיטקטורה, האם התוצאה הסופית מוצאת חן בעיניך? אתה לא צריך רק בכן ולא. תן פה איזה...
אני בכנות אומר... שוב, זה קשה, כי יש כעין הבוחנת של 10 שנים התעסקות, אז יש דברים שאני חוזר עכשיו משם, ואני אומר לעצמי, הייתי צריך שם, והייתי צריך ככה, וכן הלאה. אבל חד משמעית, אני לדעתי, היצירה המשותפת שלנו, ושל הרצוג דמון, ושל כלל היועצים כאן, הולידה פרויקט שעומד שם בקנה אחד עם חלק מהבניינים ה... מדהימים שאני מכיר בעולם ואני מאוד גאה על, על זה שיצא לי את ההזדמנות להיות חלק מהמסע המדהים שעברנו בעשור הזה.
ארכיטקט אסף מן, תשמע, זה מרתק ולי לפחות נשארתי עם עוד המון שאלות אבל מאלף להסתפק במה שסיפרת לי עד עכשיו. תודה רבה לך.
בכיף.
Sacamos
דוקטור אושרית הופר, מרצה וחוקרת בבית הספר להנדסת חשמל באפיקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב. שלום לך.
שלום רב.
תראי, מה שהראית לי כרגע זה, בואי נגיד, קסם שמתאים להרבה מאוד דברים. את החלטת לבנות לו אלגוריתם לשימושי גוף. אז כדי שאני לא אקשל בלשוני, ספרי לי מה הראית לי.
Okay, מה שהראיתי לך זה מצלמה טרמית שמתחברת לטלפון סלולרי, ולמעשה מאפשרת לנו לזהות פתולוגיות שונות. לדוגמה, דלקות פרקים, יכולה לזהות גם גידולים ודלקות אחרות בגוף, גם תהליכים נקרוטיים, למשל כף רגל סוכרתית, או זה גם משהו שאפשר לראות.
בואי נשאל לפני הכל, למי עדיף שלא יהיה דבר כזה בתור זה? אוקיי, תגידי היפוכונדרים, נתחיל משם, הלאה.
היפוכונדרים, לא לצטלם טרמית.
אוקיי. אתם במחלקה, מה שפיתחתם זה בעצם את האלגוריתם, כי המצלמה הזאת, ראיתי את הגלגולים שלה בעשרות צורות, כולל מלפני עשרות שנים. מה בעצם היה צריך לעשות כדי לפתח את האלגוריתם? זה משהו חדש לחלוטין.
המטרה שלנו כאן במחקר הייתה ליצור מערכת שתזהה את הפתולוגיה. לא מספיק לראות אם האזור הוא חם או קר. נגיד אנחנו רוצים לראות דלקת פרקים. לדלקת פרקים יש איזושהי טביעת אצבע אופיינית שאנחנו צריכים לזהות אותה. עכשיו בעין, למה היום הטכנולוגיה פורצת דרך? מה שלא היה יכולים לעשות לפני כמה עשרות שנים, כי הטכנולוגיה, המצלמות הטרמיות היו קיימות. יש לנו היום אלגוריתמים של AI, שאנחנו יכולים לעשות עיבוד תמונה ברמה הרבה יותר מתקדמת ממה שיכלו לעשות קודם, ולקבל הרבה מאוד מידע שהעין האנושית שלנו לא יכולה.
בואי נגיד שאת זה את יכולה להכניס לאלגוריתם בתור, בואי נגיד, בתור נתוני סף, להגיד, אוקיי, אם יש לך תצורה כזאת של טביעת אצבע, לא טביעת אצבע, סליחה, של טביעת חום, אז הסיכוי שיש לך איזושהי דלקת הוא כמעט, בוא נגיד, ברמה של 98%, נכון? כאן נכנס משהו אחר, הוא צריך לזהות את הדלקת ברמה של פיקסלים. זאת אומרת, המצלמה צריכה לזהות את הצורה או משהו אחר כדי להבין מה יש לאדם.
מה שהאלגוריתם עושה הוא למעשה מסתכל על ההתפלגות הטמפרטורה, לא רק על הטמפרטורה האבסולוטית, אלא למעשה על הטקסטורה, איזה צורה של התפלגות טמפרטורה קיימת נגיד בברך. ואז למעשה אנחנו יכולים לראות שכאן יש חשד גדול לדלקת פרקים. עכשיו היתרון במערכת הזאת זה שלמעשה היא אפילו ללא מגע, ואפשר לעשות את זה בבית.
נניח של צרכני טלוויזיה יש דלקת סדרות. בואי תמשיכי.
אז דלקת פרקים זה אחת הפתולוגיות שאנחנו יכולים לאבחן.
אוקיי.
יש פתולוגיות נוספות.
שוב, אני מוכרח להבין. האלגוריתם מאפשר למצלמה לייצר את טביעת האצבע בהתאם להשתנות מרקם החום שהיא קולטת על הגוף?
כן.
אין חשש למשל שזה יהיה, כי את יודעת, החום עולה למעלה בצורת דלטה פחות או יותר, זאת אומרת, הוא מתחיל מאיזשהו שפיץ, אבל מעליו במרחק מסוים של מהדלקת הוא כבר, זה נראה, אם היית בודקת זה חרוט או משהו מהסוג הזה.
אז למעשה אנחנו
רואים... הבסיס הרחב, סליחה, כן.
אז אנחנו לא מסתכלים דווקא על טמפרטורה אבסולוטית, כי יכול להיות שבאותו יום לבן אדם יש חום, או שהוא...
לא, אתם מסתכלים על הצורה של ה...
על הצורה, בדיוק. והצורה פחות מושפעת משיפטים סביבתיים.
זה בסדר. הצורה, תראי, היה צריך להתגבר כאן על מכשול שהצורה בעצמה יוצרת. אני שוב שואל, התבנית של מיקוד החום, אם את מסתכלת למטה בעומק מסוים, אז בואי נגיד שזה מין עיגול בקוטר של 2 מילימטר. אוקיי? לצורך העניין, אני סתם זורק מספר, אני לא בקיא בזה. אבל למעלה, זה כבר הפך להיות
נכון.
יותר גדול, ואז...
זה הפרוג'קטד.
בדיוק, ואז התצורה שלו עלולה להשתנות, היא בטוח משתנה, אבל את עדיין צריכה לתת תשובה מדויקת.
נכון, okay. אז קודם כל הפתולוגיה, נגיד שאנחנו מדברים על דלקות פרקים, זה יחסית, אנחנו לא מאוד רחוקים מפני האור. העומק, אני לא מדברת על פרש עומק של סנטימטרים רבים, אז אני... נכון שזה פרוג'קטד, כלומר אני רואה שטח יותר נרחב של הפתולוגיה על האור ממה שבעומק למעשה קורה, אבל אני יודעת לנרמל את זה ולהבין שהפתולוגיה שלי, המפרק הוא נמצא בעומק X, ולכן טביעת אצבע של הדלקת המפרק היא תהיה קצת יותר גדולה ובאזור הזה.
האלגוריתם סורק... את המשטח העליון שהוא מקבל מהצילום, כן?
כן, כן. אחת דווקא הלימיטיישן של המערכת הזאת, זה למעשה אנחנו לא רואים את הטמפרטורה בעומק, אני לא רואה לעומק. מה שאני רואה זה רק את הטמפרטורה של האור. אבל מה קורה?
ועדיין את יכולה לייצר תשובה.
ועדיין יכולה לייצר תשובה, בגלל שאם בעומק יש משהו חם, איזה פלטה חמה, על פני האור אנחנו נראה את החימום שנוצר ברקמות היותר עמוקות. ויש לי הגבלה של העומק. כלומר, אם אנחנו רוצים לראות פתולוגיות שנמצאות מעומק של 5-6 סנטימטרים, זה לא הטכנולוגיה הנכונה.
לא, זה בסדר. השאלה היא ברמה של כמה מילימטרים, אם השתנות יש השתנות של טמפרטורה שמה שמתחיל מלמטה ועולה לאור, נכון?
נכון, שמעבר חום.
אוקיי. אז הוא יותר נמוך, ואז צריך, מעבר לעובדה שצריך לתרגם את התמונה למשהו יותר ברור, צריכים לתרגם את הטמפרטורה.
לעומק.
לעומק.
למשל, כן, אני אתן דוגמה הכי פשוטה להסביר את זה. למשל, עומק הגידול. עומק הגידול, אם הוא בסנטימטר או בסנטימטר וחצי, זה משנה.
ברור.
ואם אנחנו עכשיו, אבל זה משהו שאנחנו כן יכולים להתגבר עליו. כי אם אני מנטרת, למשל, גידול, אני יכולה לדעת שהגידול הוא בסנטימטר או סנטימטר וחצי בליבה, כאילו במצב הבייסליין. ומכאן אני למעשה עוקבת אחרי אותו גידול, ואחר ההשתנות שלו כתוצאה מאותו טיפול.
אושרית, אלגוריתם כזה צריך להיות בעל יכולת הנאה של עשרות נקודות, או אפילו יותר עשרות נקודות תצפית על אזור הצילום.
נכון.
אוקיי? ואז הוא צריך לבדוק את זה, כלומר יש עוד שכבה שבודקת את זה, מה עוד יש לו?
ואז אנחנו שמים את זה במסווגים. מה שהאלגוריתם הספציפי הזה שאנחנו עבדנו איתו, אני למעשה מוציאה פיצ'רים של טקסטורה. כמו שאתה אמרת, יש לי עכשיו שטח.
כן.
אני מוציאה נגיד פרמטר שנקרא אנטרופיה, שהוא מדבר על ההתפלגות של הרמות אפור, באותו אזור עניין. Mm-hmm. ואז למעשה את הפיצ'ר הזה, אני מכניסה לתוך מסווג, שזה נקרא שיטות של למידת מכונה, לדוגמה support vector machine, כאלה שיטות סטנדרטיות, ולמעשה שם אנחנו מאמנים את המערכת, אומרים לה, מגיע לך תמונה עם אנטרופיה כזאת ועוד פרמטרים נוספים כאלה וכאלה, למעשה זה של חולים. מגיע לך תמונות עם אנטרופיה כזו וכזאת ופרמטרים נוספים, זה של הבריאים, ואז למעשה יוצרת משטח הפרדה. וכשנכנסת תמונה הבאה שאנחנו לא יודעים מה היא, למעשה נשלפים לפרמטרים של הטקסטורה, ואז המחשב יודע לסווג האם היא נמצאת מעל או מתחת למישור שהגדרנו שזה של הבריאים או של החולים. כלומר, על סמך האימון, למעשה אני יכולה לבנות את משטח ההפרדה, ולנבות בעתיד מה הסיכון.
זה בדרך כלל התהליך של אימון אלגוריתם לשימוש פעם אחת במה שהוא רואה דרך המצלמה, ופעם שנייה בבינת הענן. עכשיו אני רוצה להבין אם הוא עושה עוד משהו. האם הוא יכול לסמן את הנקודות שבהן הוא רואה, כלומר לייצר איזשהו מעגל מסומן סביב מה שהוא רואה?
האלגוריתם מסוגל גם לעשות...
זה לא דבר כזה מסובך.
ניתן לעשות גם סגמנטציה, וזה דווקא מועיל מאוד לאלגוריתם, כי למעשה זה ממקד אותו. אני לא רוצה שהוא ינתח את כל התמונה, אני רוצה שהוא ינתח משהו ספציפי בתוך התמונה, ששם אני יודעת, ששם הפתולוגיה. אז למעשה אני ממקדת אותו לשם.
אני רוצה ברשותך לגעת בבנייה, כלומר במרכיבים עצמם. המצלמה יכולה לקלוט חום. עכשיו, באיזשהו מקום היא צריכה לשדר לאלגוריתם צורות מסוימות. האם יש בה יכולות, או האם האלגוריתם צריך להשתמש בחומרים, לא חומרים שהם נתוניים, אלא ממש חומרים פיזיים שהם מתכות או חומרים אחרים, מה שנקרא מיקרוביולוגים, כדי להבין את התמונה שהוא רואה?
לא, אז אני, מה שקורה לנו כאן זה למעשה צילמנו את אותו נבדק. אני מקבלת תמונה שהיא...
לא, את הולכת לנקודה אחרת. אוקיי, כשיש לך סט של תמונות, זה בסדר. השאלה אם האלגוריתם, כדי להבין מה הוא רואה, הוא הולך לאיזשהו מאגר נתונים שיש על המצלמה או בתוך הטלפון או בענן, או שהוא בעצמו יוצר איזשהו מגע עם סדרת איך נקרא, גבשושיות לצורך העניין שהוא רואה. לא,
זה רק הולך למאגר נתונים, ומשם אנחנו עושים את הניתוח.
והניבוי יכול להיות עד כדי כך מדויק?
יש לנו תוצאות של המחקר הראשוני שעשינו, והגענו לתוצאות של 85%, שדרך אגב, יש דלקת פרקים שרופא יכול להבחן אותה לפי תסמינים, ושליש מהדלקות פרקים, הרופא בעצמו לא בטוח האם יש או אין דלקת פרקים, ואז צריך ללכת ל-MRI, ואנחנו היינו קורלטיביים ל-MRI, שזה מאוד טוב.
מאותה סדרה, כלומר, מאותה שיטה. רק על בסיס חום, כי את יודעת, קודם כל דלקת יש לה חום, אבל אוקיי, אז לדלקת פרקים יש חום, אבל היא יכולה להסתיר גם דלקת נוספת מתחת.
נכון, זה שאלה מאוד מורכבת, אבל אני יכולה להגיד מניסיון, הנה בוא ניתן מניסיון העבר דברים אמתיים שהיו לי בניסוי קליני. כשנותנים טיפול, עשיתי את זה במהלך הדוקטורט, הקרינו נשים חולות סרטן שד, ולמעשה ראינו את הרידקשן בגידול, כתוצאה מהקרינה. אממה, הקרינה עצמה למעשה גורמת לדלקת, ואז היה לי שיפט, ואז כאן הייתי צריכה לפתח אלגוריתם, שמצד אחד מקמת מה קורה לאזור הגידול, ומצד שני עושה את הרידקשן של התהליך הדלקתי, שהקרינה בעצמו גרמה. ואז ראינו נשים שאין להם גידול, שקיבלו רק קרינה למניעת ריקרנס של סרטן השד, שם אצלהם התפתח רק תהליך דלקתי. אז הבנתי מה זה טביעת האצבע של תהליך דלקתי מהם, ואז למעשה הורדתי את אותה השפעה דלקתית מהאנשים שלמעשה רציתי לעקוב אחרי התגובה שלהם לטיפול הקרינתי.
אם היית צריכה לשייך אותו לקבוצת המכשירים, כלומר, לשייך את הפיתוח הזה או את האלגוריתם, לקבוצת מכשירי המדידה המדויקים, עד איזה רמה צריך להיות החולה, ואני אגיד לך למה, כי האם ניתן או בואי נגיד, האם ניתן לייצר בדיקה גם אחרי שהיא הוצאה מהגוף על בסיס חום לצורך העניין הביופסיה עברה תהליך של, אתה יודע, תהליך של טיפה התקררות.
אוקיי, אז אתה באמת מביא למקום ממש מדהים, וזה כן. למשל, כבד שומני, עשינו את העבודה בעכברים ופרסמנו. אתה יכול לראות, אתה תקח את העכבר עם ובלי כבד שומני, תפתח את העכבר, תצלם את הכבד שהעכבר כבר איננו בחיים. כבד שומני לעומת כבד לא שומני, ורואים את ההבדל. כלומר, ההבדל במרקם הרקמה הוא שונה. כלומר, יש טביעת תרמית שונה.
אבל את יודעת, על ביופסיה של גידול שאת מוציאה, אוקיי, אז זה נותן פוש חום. החום, את מוציאה את זה מהמקום, הוא לאט לאט יורד. עדיין את יכולה לזהות?
אז אני אגיד לך מה אפשר לעשות. אפשר לתת איזשהו, לעשות הדמיה תרמית אקטיבית. כלומר, לתת איזשהו חימום, ואז לראות את הפרופיל חימום או פרופיל קירור של אותה רקמה, ואז למעשה לראות, זה אומר לנו על הרכב הרקמה, כלומר.
כן. תמשיכי, אין חשש שזה יתמוסס בדרך? כלומר, שהתכונות הרקמתיות של הביופסיה ייעלמו?
הם לא ייעלמו, אנחנו פשוט רואים את התגובה לאותה מכת חום או קור.
זה העניין. אוקיי, הייתי צריך להבין את זה ממה שאמרתי לך מקודם, שזה תופס על פי הנקודות של החום. אוקיי, כי למה? כי היא שונה בכל נקודה ונקודה על פני ה...
הרקמה היא אחרת.
אוקיי.
שומנית יותר. יש יתרון שאנחנו נמצאים בתוך הגוף החי, כי יש לנו את מערכת כלי הדם. ואז אנחנו יכולים לראות, יש יותר זרימה של דם, יש פחות זרימה של דם, יש הרבה מאוד מידע שאפשר לקבל.
מי נרגע את המצלמה הזאת? פשוט תוציא אותה מהטלפון שלך, כן?
בבקשה.
ותראי, אנחנו רואים כאן יחידה, יחידה בגודל של בערך 8 סנטימטר על 4, נכון? לא טעיתי הרבה, או 9 סנטימטר על 4. לא תאמינו, יש לה גם גלגל לפוקוס ותאורה וכל מיני כאלה. האם הדבר הזה, כמו שאני מחזיק אותו ביד, יכול להצטמצם לרמה של שבב זעיר כדי שאני אכניס אותו לגוף?
הוא יכול להצטמצם, כי אנחנו גם בנינו באפקה מערכת כזאת והיא הרבה יותר קטנה.
את מבינה שאני רוצה שתצלמי אותי בלי, לא, סליחה, תצלמי אותי מבפנים, בלי לייצר איזשהו... זאת אומרת, כמו קולונוסקופיה למעשה. השאלה אם הוא יכול...
מה שאתה מחזיק כרגע ביד זה לא.
לא, זה ברור לי, זה יותר... זה יותר מתאים ל... בואי נגיד, לסיכה, לא, אפילו לא לסיכה, כן.
אבל לצלם...
מוצמת מרגלים אולי.
לצלם בטווח של היער, בתוך הגוף, זה לא דברים שהם בלתי אפשריים, אבל זה לא המחקר שאני עשיתי כרגע, ואני מדבר.
שיט, אני שואל אותך לאן תתפתחת.
כן, אבל זה באמת מדהים, כן?
זה הולך לכיוון?
ואנחנו חושבים על... יש לנו דברים שמתבשלים באזור הזה. אני רק רוצה לציין גם את...
אנחנו על הסוף, אז תגידי כל מה שעוד נשאר.
לא, לא, אני רוצה לציין את כל השותפים הנהדרים שהיו לי למחקר, את פרופסור שי קיוויתי, דוקטור נדב שפר וקרן נצר, את בית חולים מאיר, שהיה לנו חוויה מדהימה לעבוד איתם במחקר, ואנחנו מקווים עוד לפתח את זה ולהביא מזור לאנשים שסובלים מדלקות פרקים ומחלות נוספות.
אחד מהם מראיין אותך כרגע. דוקטור שרית הופר מרצה מבית הספר להנדסת חשמל במכללה האקדמית להנדסה אפקה בתל אביב. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אלו דברנו להפעם. נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar כרוכית glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. כדאי, אנשים באים. ומה נשמע בפרק הבא? מה עושה משחק המחשב והרשת כדי לסייע לתלמיד להתקדם?
הוא למעשה גורם לשחקן, בלי שהוא שם לב אפילו, להפנים איזשהו מושג מתמטי מורכב, ופתאום הרעיון המופשט הזה הופך להיות קונקרטי. אם אתה עושה טעות ואתה מאבד, אם יש לך פסילה, אתה פתאום, יש השלכות מעשיות בתוך המשחק לטעות הזאת, וזה גורם לך לנסות ולהבין הרבה יותר טוב את, את מה שעומד מאחורי, זה בעצם הרעיון.
ניתוחים להסרת גידולים מהמוח באמצעות מערכת לייזר.
אנחנו חותכים חור של 3 מילימטר, ודרכו משתילים סיב אופטי בקוטר של 1.5 מילימטר אל המטרה, ואז אותו סיב אופטי מחובר לגנרטור לייזר, שבעצם משדר אנרגיה של אור, ושמתפשטת דרך קצה הסיב, ומחיים את הרקמה מסביב.
העזרים החדשניים של הפרופסורים של המחר, תלמידי ההווה.
לימודי קידוד, למעשה הם מקבלים סוג של חיפושיות כאלה שהם מקודדים עליהם במשחק.
כן.
וילדים תוך כדי משחוק לא מבינים שהם לומדים למעשה מתמטיקה, לומדים תכנות, יסודות הקידוד, משחקים ונהנים ולומדים.
מי המציא את זה?
זה מוצר שהוא מוצר בריטי, זה מה שאני אומר. אנחנו כסטארט-אפ ניישן, אבל בתחום החינוך אנחנו קצת פחות.
אנחנו סטאר ניישן.
אנחנו בעצם למעשה מאתרים כל הטכנולוגיות האלה בעולם, מה שקורה, ומביאים מגמות חדשניות לכאן, למדינת ישראל.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל המובחר של מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה וגם לאורחי הרגל. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.